טוב, רש למד דלת. רש למד דלת. המהר"ל הציג עמדה ביחס לידיעת הבורא. עמדתו הנחרצת היא שיש להבדיל בין הבורא מצד עצמו לבין ידיעתו, שידיעת הבורא היא אחד מפעולותיו. לעומת זה, הוא קורא להם הפילוסופים, סוברים שהבורא וידיעתו הם דבר אחד. והמהר"ל טוען שזאת לא הסברה האמיתית של רבותינו. אז הוא מספר סיפור, שהיה אדם אחד בפולין, ששמע את הטענה, את הסברה של המהר"ל, והיא מאוד לא מצאה חן בעיניו, באוזניו. והוא תקף את המהר"ל על העמדה הזאת בצורה מאוד חריפה כנראה. וכן, זה ידוע שהמהר"ל היו לו...
נעלב?
מה?
נעלב?
לא, נעלב זה לא המילה המתאימה. אבל הוא ראה בזה אולי קודם כל, אתה תראה, תשמע איך הוא עונה. מה, למה? קודם כל, אתה צודק, לכאורה מה יש, אסור להתווכח. מותר לחכמים להיות במחלוקת, כן? כל מחלוקת שהיא לשם שמיים, סופה להתקיים. אז א', אנחנו נלמד מזה דבר חשוב, שמחלוקת היא לא רק בענייני הלכה. שמשים שחושבים, כשמדברים על המחלוקת בין החכמים, מבחינתם זה רק מחלוקת שבעניינים הלכתיים. לא, מחלוקת זה לא רק בענייני הלכה. יש מחלוקת גם בענייני אמונות ודעות. בין החכמים יכולות להיות עמדות שונות בזה. אבל מה שכנראה לא מצא חן בעיני המהר"ל, שהחכם שחולק עליו, כן, יודעים בעצם מי הוא, הוא חלק בלי להבין ממש את דעתו של המהר"ל. והוא, אותו חכם שחלק על המהר"ל, טען שמה שהמהר"ל אומר זה נגד דברי רבותינו. כי כנראה שהוא לא חלק עליו בצורה מכובדת כל כך. והנה שמעתי שהיה איש אחד בארץ פולין. מצאתם? והנה שמעתי שהיה איש אחד בארץ פולין. כשקרא דבריי אשר כתבתי בספר גבורות השם. בהקדמתו, שהמהר"ל מציג את עמדתו. אסף עליו רבים, ופער פיו לבלי חוק, כלומר, דיבר, קיצור, לא כמו שצריך, כי דבר זה, כלומר, מה שאני אמרתי, הוא טען שדבר זה יוצא מן האמונה. אתה מבין למה זה חמור? כי הוא כאילו טען שהמהר"ל אומר דברים המנוגדים לאמונה. והיה מרבה דברי הבל וסיכלות. כל זה להתגדל ולהתכבד עצמו נגד בני אדם הבלתי יודעים. כלומר, על ידי זה הוא רצה בעצם לתפוס עמדה. כן? כמו המידה השלישית אשר ליושבים לפני החכמים. מה כתוב שם? כתוב ארבע מידות ביושבים לפני החכמים, ספוג, משפר, משמרת, ומה? ונפה. אז פה הוא התכוון למידה השלישית משמרת, שמוציאה את היין וקולטת את השמרים. כלומר, הכי גרוע. מי שיושב לפני החכמים, כן, דומה למשמרת, שאת הטוב היא לא מחזיקה, היא מחזיקה את הדברים הלא נכונים. אז לפעמים יש אנשים שבאים, עושים דרשות וזה. מה אנשים זוכים מן הדרשות? לא את הדברי תורה שיש בזה, אלא לפעמים מרמזים דברי ביקורת כלפי מישהו. אז הוא אומר, זה מה שיצא, כן? וכל זה הרעיש עליי. למה? למה הוא עשה את כל המאומה הזאת, אותו אדם? שאמרתי כי אין הידיעה עצמותו, והוא מפעולותיו, מה לא מצא חן בעיני אותו חכם מארץ פולין? שאני אמרתי שידיעת השם היא מפעולותיו של הבורא ולא מעצמותו של הבורא. והנה, ואז המהר"ל אומר, אבל אתה חושב שאתה חולק עליי? אתה חולק על כל מי שקדם לי, כי את מה שאני טוען, אני לא טוען בשם עצמי. והנה, כן, הפואר, כלומר, זה שפתח את פיו נגדי, למה לא פער פיו ולא הקשה על דברי ספר הזוהר? וכל הספרים הנכבדים אשר חיברו בעלי הקבלה, בעצם מה טוען פה המהר"ל? שעמדתו זו היא העמדה של תורת הסוד, שככה מעמידה את הדברים, שיש עצמות הבורא ובה אין לנו שום ידיעה והשגה, ויש פעולות הבורא, כלומר המידות שבהם הקדוש ברוך הוא מתגלה, ובין המידות האלה יש וידע אלוקים. וכי הם אומרים כי עצמותו הוא השכל? כלומר כל החכמים האלה, בעלי הקבלה, וכי הם אומרים כי עצמותו הוא השכל? והרי לא ימשילו הקדוש ברוך הוא רק לנשמה. כשרצו לתת לנו מושג איך מדברים על הקדוש ברוך הוא, אמרו שצריך לדבר עליו כמו על הנשמה. ובעצם המהר"ל כבר הוכיח שגם חכמי התלמוד ככה התייחסו לקדוש ברוך הוא, שהרי בתחילת מסכת ברכות בדף י' אומרים שיש חמישה דברים משותפים לקדוש ברוך הוא וחמישה דברים משותפים לנשמה. אשר ממנה כל הכוחות. כלומר, כמו שהרמב״ם אומר שיש חמישה כוחות בנפש, כולל כוח השכל, זה אחד מן הכוחות שמופיעים מתוך הנשמה. אבל לא הנשמה מצד עצמה, כי הנשמה היא בוודאי למעלה מזה. הנשמה היא מקור עצם החיים. והרי, אומר המהר"ל, תסתכל, אתה שחולק עליי, ואתה תראה שאני כיוונתי לדעתם של רבותינו, והרי לא המשילו הקדוש ברוך הוא רק לנשמה, אשר ממנה כל הכוחות, ודבר זה תמצא בכל דבריהם, והוא דעת רבותינו זיכרונם לברכה, כמו שאמרנו לך למעלה. כלומר, דברי הגמרא הזאת במסכת ברכות. וכתב הרב, כבוד מורנו הרב מאיר זל, בחלק הייחוד, בפרק י' ב' וזה לשונו, וחכמי האמת קראו הקדוש ברוך הוא נשמה. הוא מביא אסמכתה עכשיו אמרה לדבריו, כי הוא נשמה למידותיו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מתגלה בהרבה מידות, בהרבה כוחות, ובכל, תוך כל זה יש כוח שהוא בעצם מפעיל את המידות האלה. כמו שהנשמה, כתוב שם במסכת ברכות, היא מופיעה בכל האיברים. כל הכוחות הנפש וכוחות הגוף מלבישים את הנשמה. הנשמה זה התוכן הפנימי של כל כוח החיים. הרי לך כי הוא יתברך נשמה למידותיו שהם האצילות. ככה קראו למידות של הקדוש ברוך הוא. אצילות מלשון נאצל, מלשון מופיע. בסדר? ודבר זה יורה לך עכשיו, בקיצור, מה שהוא עושה עכשיו, אז הוא עונה לטענות של אותו חכם מארץ פולין. ודבר זה יורה לך, כי אין לומר כי הידיעה שהיא החוכמה והבינה הוא עצמותו, כמו שהוא רצה לטעון. ולפי דבריי אלו שאומרים, לא, סליחה, ולפי דברי אלו, ולפי דברי אלו שאומרים כי הידיעה היא עצמותו, אין מקום לכל דברי המקובלים, ואין להאריך במקום הזה, כי אז לפי דבריהם שרוצים לטעון שידיעתו של הקדוש ברוך הוא ועצמותו הם דבר אחד, אז אין פעולות נפרדות מעצמותו, ואין כוחות הנאצלים ממנו. ואז מה קרה? ואז מה תשים כל דבריהם? כלל הדברים, כי אלו האנשים, הם חולקים על כל דברי הקבלה. הפוך. נכון. ומי שיבין דברים בעניין זה, ידע כי הכל נבנה על שורש חוכמת הקבלה. כלומר, כל מה שאני אומר, כאן המהר"ל מגלה בעצם את שיטתו. כאן הוא חושף שכל דבריו הם בנויים על תורת הסוד. כן? פה זה מפורש מאוד. בדרך כלל, המהר"ל לא כל כך חושף שדבריו הם בנויים על תורת הסוד, אלא הוא מרמז, והמבין יבין, ואין להאריך במקום הזה. כלומר, יש ספרים אחרים שמאריכים בזה, וכו' וכו'. אבל פה, כיוון שמישהו תקף אותו, ורצה להציג עמדה שונה ממנו, לא הייתה ברירה למהר"ל, אלא לחשוף. לכן, הפרק הזה בדרך חיים, בפירוש של המהר"ל על פרקי אבות, הוא פרק מאוד מיוחד. כי כאן המהר"ל כבר מגלה את הקלפים, שבעצם הוא הולך על פי תורת הסוד. ובמיוחד כאן הוא בונה את שיטתו על פי תורת הסוד. כן, מה אתה אומר, יהודה? לא, לא, זה לא רק בחלק הזה, הרי כל, על מי, על מה הוא תקף אותו, האיש מארץ פולין? על גבורות השם הוא תקף אותו, כי המהר"ל שיטתו היא אחת, לא הייתה לו שיטה בספר אחד ושיטה אחרת בספר אחר, כל תורתו של המהר"ל היא אחת, נכון שפה זה גלוי. כן, ודאי, לכן הוא תקף אותו שם. למה הוא תקף אותו שם? אתה רואה שמה שהוא אמר? והנה שמעתי שהיה איש אחד בארץ פולין כשקרא דבריי אשר כתבתי בספר גבורות השם. זה שמע, הוא מצא את מה שהמהר"ל אומר. כן, בטח. כבר הזכרנו אגב כאן שדברי המהר"ל בעצם נאמרו כבר בספר גבורות השם על עצמות הבורא וידיעתו. כן, בטח. שיטת המהר"ל היא אחת. רק בדרך כלל הוא אומר את הדברים בצורה מאוד שכלית, מאוד מובנת וכו'. אבל פה כבר הוא אומר, אין לי ברירה. פה אני חייב כבר לומר שכל דבריי בנויים על תורת הסוד. זה משהו מאוד מיוחד בשיטת המהר"ל, שהוא בעצם נותן לנו הבנה מאוד עמוקה בלשון שכלית. לכן כל מי שרוצה להיכנס למעמקי האמונה, חייב ללמוד מהר"ל. כי בלי מהר"ל, הוא לא ייגש נכון לדברים עמוקים שבענייני אמונה. כי המהר"ל עשה לנו את העבודה. הוא פה, אתה לומד ממנו יסודות גדולים ועצומים בכל מה שקשור לענייני אמונה. אי אפשר ככה להתקדם באמונה בלי מהר"ל. בלי שאדם עבר על ספרי המהר"ל, על רובם לפחות, אז חסר לו עניין מאוד יסודי בהבנת ענייני האמונה לעומקם. יכול להגיד כל מיני דברים, אבל בלי מהר"ל אין לזוז, אי אפשר לעשות ככה, אין מה לעשות. אתה חייב את זה. ומי שיבין דברים בעניין זה ידע, כי הכל נבנה על שורש חוכמת הקבלה, כי כל דעתם של החולקים, רק כי הכל הוא עצמותו יתברך, ככה סוברים החולקים, כן, הוא מכנה אותם הפילוסופים, ואף שום תואר אין לתת לו, לפי שיטתם של אלה אומרים שעצמותו וידיעתו הם דבר אחד, כמו שהם מבואר בדבריהם. ובני אדם ששמעו דבריהם, אשר התפשטו באבונותינו הרבים, כן, קנו את שיטתם, שמים דבריהם אלו כמו שהיה דבר זה בתורת משה עליו השלום. כלומר, באים וטוענים שמה שהם אומרים זה כאילו תורת משה, ויבעלו כאשר אדם ידבר כנגד זה. כלומר, הוא מתכוון על עצמו, כן? אומר לי, נבלים ממה שאני אומר, כאילו שחס ושלום אני בא לחלוק על תורת משה, ככה זה אנשים לא חכמים, כן, שהם מהפכים את הכל. אך כאשר ילמד דברי הקבלה, נותן להם גם כן מקום. אבל מה קורה לפעמים? שאנשים האלה, הם כל כך השתכנו כבר מן השיטה האחרת, שאפילו כאשר הם לומדים דברי הקבלה, אפילו כשלומדים דברי הקבלה, אז מה הם עושים? נותן להם גם כן מקום. הוא מורה להם כי דבריהם אמת. הם משתכנים שדברי הקבלה באים לחזק את דבריהם. וכאשר הם אמת, ולא ידעו כי הוא מקבץ שני דברים יחד, שהאחד סותר והפך לשני. אבל אומר המהר"ל, מחוסר הבנה, הם כאילו חושבים שאפשר ליישב את שתי השיטות, ולטעון שאפשר להסתדר עם שתי תפיסות העולם יחד. והלשון, וככה הם טוענים אותם האנשים, מה הם טוענים? והלשון הוא שעושה הבדל ביניהם בלבד. כלומר, זה רק עניין של סגנון, הם אומרים. מצד האמת, אנחנו ודברי הקבלה, אותו דבר, אין הבדל בינינו, זה רק עניין של סגנון, אין הבדל בתוכן, הבדל בעומק הדברים. כן, כן, ככה הם טוענים. כלומר, אם יש אלה, מה? או, יופי, אתה שואל טוב, האם היום גם כן? אז מצד האמת, יש שבעמקה גדולה, גם בדברי הרמב״ם וגם בדברי המהר"ל, מצאו שורש בסופו של דבר משותף. כן, המהר"ל, במי שחלק עליו אז באותו זמן, לא ראה שהם באמת הבינו את הדברים נכונה, רק הם מנסים לטעון, לא, לא, מה שאנחנו אומרים זה בסדר, זה מסתדר גם עם דברי קבלה. והמהר"ל אומר, זה לא נכון. איך שאתם מציגים את הדברים, זה לא נכון, שכאילו יש פה הבדל של סגנון, רק של לשון. לא נכון. אבל אם באמת מעמיקים מאוד, אז מצליחים למצוא בסופו של דבר נקודה משותפת בין שיטת הרמב״ם לבין שיטת המהר"ל. ראיתי שככה הרב חרל"פ, זכר צדיק לברכה, הרב חרל"פ, יש פירוש על 8 פרקים לרמב״ם, והוא שם נוגע בדיוק בדברים האלה של המהר"ל כאן. הוא אומר שאפשר למצוא בהבנה עמוקה מכנה משותף ולנגוע בנקודה המאחדת שיש בין שיטת הרמב״ם לבין שיטת המהר"ל. בכל מקום, המהר"ל כאן לא רואה את זה. והלשון הוא שעושה הבדל ביניהם בלבד. כי זה נאמר בלשון חכמי הקבלה, ככה הם טוענים, אלה שמתנגדים למהר"ל. כי זה נאמר בלשון חכמי הקבלה, וזה נאמר בלשון הפילוסופים. כאילו היה זה מתיר הסתירות, שהם זה כנגד זה וכל זה, ליטון שזה אותו דבר, מסיכלות דעת האנשים אשר לא יבינו. כי כאשר ידע ויבין הדברים, ואז ידע שהם רחוקים זה מזה בתכלית הריחוק. כן, זה אחד מן הדברים שבמשך הדורות רבותינו כידוע ניהלו נגד המלחמה, נגד דברי הפילוסופים. אחד מן הדברים שחוזר, כן, הפילוסופיה היא לקחה לעצמו מקום מאוד נכבד בדעות וגם באמונות של האנשים, גם בישראל. מאוד התפשטה. ורבותינו במשך הדורות, זה התחיל כבר בתקופת הרמב״ם כידוע, בצורה מאוד חריפה יעשו במיוחד אחרי שהתפרסם מורה נבוכים, אז יש חכמים שיצאו נגדו בצורה מאוד חריפה, וכי הם פחדו כמובן שמה שהרמב״ם עשה במורה נבוכים זה בעצם להפוך את הפילוסופיה להיות אזרח כדת וכדין באמונה בישראל. הם מאוד פחדו מזה שאנשים מאוד יושפעו ויקנו את הפילוסופיה כשיטת האמונה. אז הם מאוד נלחמו, והמלחמה הזאת לא נגמרה אז, היא הלכה ונמשכה במשך דורות רבים. אנחנו רואים שהמהר"ל ממשיך לנהל את המלחמה הזאת. כן, מאוד פחדו שמחליפים את תורת הסוד בתורת הפילוסופיה. למה? כי לכאורה מדובר בדברים קרובים, שניהם עוסקים במחשבות מאוד עליונות, אז בקלות אתה יכול להתבלבל ולחשוב שמדובר באותו דבר. אתם רואים שהמהר"ל כאן אומר, מה לנו יש? מה שקיבלנו בהר סיני. למה קוראים לזה קבלה? כי קיבלנו. זה לא דברים שאנחנו חידשנו משכלנו. מה ההבדל העיקרי? ההבדל העיקרי שפילוסופיה זה חידוש שכלי של האדם. גם אם הוא מאוד מאוד חכם, גם אם הוא מאוד עמקן, עדיין מדובר בחידוש שכלי של האדם.
ושם זה נעצר.
כלומר, סוף סוף יהיה תמיד חיסרון בדבר שהוא מצד שכל האדם. למה? למה? מי אומר? המהר"ל מסביר את זה. אומר כי גם השכל הגבוה ביותר של האדם שוכן בחומר. כלומר, כיוון שהנושא, מה שנושא את השכל, הבסיס של שכל אנוש, הוא חומר, הוא גוף באופן טבעי, הוא מטיל מגבלות על כוח ההשגה של האדם. השכל של האדם הוא לא שכל לגמרי מופשט. סוף סוף השכל הזה צריך כלי, נכון? והכלי שנושא את השכל הוא מוגבל. לכן זה בהכרח יתיר, זה בהכרח יטיל על ההבנה השכלית מגבלה, אי אפשר לעבוד. לעומת זה קבלה, זה לא מתחיל מאיתנו, לכן קוראים לזה קבלה. הקבלה היא דבר שנתקבל, וזה הלימוד הראשון במסכת אבות. משה קיבל תורה מסיני. הכל בנוי על קיבל. זאת אומרת, משה רבינו, עם כל גדולתו וכל השגותיו וכו' וכו', הוא היה חייב קבלה. בלי קבלה, אז מה שמשה רבינו היה מוסר לנו, זה לא היה תורה. משה קיבל, ואז זה הפך להיות תורה. אם לא היה קיבל, לא היה מקבל, לא הייתה בזה תורה. עם כל מה שאתה מבין וכל זה, כי אתה מוגבל, כן? אז לכן חכמי הסוד נלחמו נגד ההופעה של הפילוסופיה בישראל. הם מאוד מאוד דאגו ומאוד פחדו שאנשים יתבלבלו ויתלו בפילוסופיה הבנה אמיתית של עניינים אלוקיים, כשרק מתוך קבלה אפשר באמת להגיע לידיעות האלה, כי הקדוש ברוך הוא בשביל זה בא ולקח אותנו להר סיני. הוא לא לקח אותנו להר סיני בשביל דברים שהיינו משיגים מצד עצמנו. אם זה דברים שאנחנו היינו מסוגלים להשיג מצד עצמנו, בשביל זה לא צריך מעמד הר סיני. זה בית ספר רגיל. גם אם זה בית ספר לפילוסופיה, זה עדיין בית ספר. אלא מה זה מעמד הר סיני? שהקדוש ברוך הוא, כן, פתח את השמיים, והוא גילה לנו דברים שהם למעלה מהשגתנו. התיאור של מעמד הר סיני הוא תיאור הבא לומר שמה מה שהשגנו בהר סיני זה לא השגה אנושית רגילה. לכן כתוב וכל העם רואים את הקולות. זאת אומרת זה לא השגה רגילה. וכולי וכולי, כתוב שבני ישראל התעלפו, זאת אומרת זה לא השגה רגילה, הפוך, אם אתה מתעלף אין לך שום השגה, נכון? פתאום, כן, כי זה השגה נשמתית, זה השגה נבואית, זה גילוי שהוא למעלה ממגבלות החומר. לכן אתם רואים שכאן המהר"ל נאבק במה שהם טוענים, שהם מבינים, מה זה יכול להיות, הכל אותו דבר כאילו, כי כאשר ידע ויבין הדברים, אז ידע שהם רחוקים זה מזה בתכלית הריחוק. וכי יעלה על דעת אדם לומר כי לפי דברי חכמי הקבלה יהיה הכל עצמותו? כמו שטוענים הפילוסופים? לא יהיה אליו יתברך שום תואר? לפי שיטתם אין לתלות בקדוש ברוך הוא שום תואר. כי הוא תמיד הוא רק הוא הכל. ואם כן, מה הם המידות לפי שיטתם? ועל מה ייפול שם הצילות לפי שיטתם? לא קיים. כי תמיד כל דבר, כשאתה מדבר על השם, אתה מדבר רק על עצמותו. אתה לא מדבר על שום דבר חוץ מעצמותו. אז לפי שיטתם, איך נוכל ליישב את זה עם דברי הקבלה? שמדברים על מידות הבורא, ומדברים על מידות באצילות, לא שייך, אומר המהר"ל. ועל מה ייפול שם אצילות, אם אין כאן אף תואר אליו? כי אם בשלילה, מה השיטה שהם מציעים? אותם האנשים שהולך בדרך של הפילוסופים, הם אומרים, סוף סוף כתוב הרי בתורה, השם, השם, אל, רחום, וחנון, ערך, אפיים, ורבזת, מה הם עושים עם הדברים האלה? אז לפי שיטתם, הכל הוא על דרך השלילה. מה זאת אומרת? לא שבאמת הוא רחום, אלא הוא לא ההפך מרחום. הם קוראים לזה דרך השלילה. כלומר, כל המידות האלה, כל התוארים האלה, לא באו באמת להגדיר פעולות הבורא ומידותיו, אלא, נכון, אלא באו לשלול. למשל, כשאתה אומר, הקדוש ברוך הוא חי, לא שהוא חי, וכי אתה מבין מה זה חיים של הבורא, אלא זה בא להגיד שחס ושלום הוא לא כדין הנברא שיש בו סוף. לכן אין סוף. איך מכנים את הבורא? אין סוף. זה נקרא דרך שלילה. אתה שולל ממנו מגבלות. אז הם אומרים שאפילו התוארים והמידות המוזכרים, אין עניינם באמת להגדיר מהו, אלא עניינם הוא להגדיר מה הוא לא. בסדר? ואם כן, מה הם המידות, ועל מה ייפול שם הצילות, אם אין כאן אף תואר, כי אם בשליל לפי שיטתם, לפי שיטתם בכלל, אסור לדבר על שום תואר ביחס לבורא. ומי הוא זה שעולה על ליבו דבר זה? לעשות השוואה בין שני דברים אלו. כן, אומר המהר"ל, אני מתפלא על אנשים שמנסים לעשות השוואה בין שתי השיטות ולהגיד ששתי השיטות יכולות להיות אחת ושאפשר להסתדר עם שתיהן, והולכים בדרכי הפילוסופים חשבו כי זהו הייחוד הגמור. מה הוא מתכוון להגיד? הוא מתכוון להגיד שהם חשבו שבזה שהפילוסופים שוללים מהקדוש ברוך הוא כל מידה וכל תואר וכל פעולה והכל רק עצמותו, ככה אפשר להגיד בוודאות שהשם אחד, שאין שום דבר חוץ ממנו. אז הם ככה, זאת הייתה כוונתם, שככה הוא אומר, והולכים בדרכי הפילוסופים חשבו כי זהו הייחוד הגמור. כלומר, זה הייתה הצדקה לשיטתם. במה הם מצאו הצדקה לשיטתם? בזה שלדעתם, לפי שיטה זאת, אז הם שוללים מהקדוש ברוך הוא כל ריבוי. ומפני כך אמרו כל אלו דברים, ובני אדם חושבים, כי הנוטה מדברים אלו חס ושלום הוא נגד האחדות. כן, המהר"ל עכשיו מסביר איך קונים את דעתם של האנשים אחרים, איך קונים את דעתם, ככה קונים את דעתם. אבל אם תדעו לכם, מי שלא יגיד ככה, הוא בעצם פוגע באחדות הבורא. ככה הם מעמידים את זה. וזה דבר ידוע. ולא מזמן, היה עוד פעם מאבק וויכוח. יש מכתב של הרב קוק, שהוא שלח בזמנו לרב קפח, רב קפח זכרונו לברכה, כן, לרב קפח בא משלשלת של חכמים, ובשלשלת הזאת היו שוללים ענייני קבלה, מאוד דבקו בשיטה שלא צריך להאמין בדברי קבלה, וזה פוגע באמונה באחדות הבורא, וכו' וכו'. אז הרב קוק כתב לו מכתב, כן, ולברר לו שדברי קבלה הם בעצם תורה, חלק מתורה שבעל פה, ובאמת כשהוא הגיע לארץ, הרב קפח, כן, הוא קיבל. הוא קיבל שבאמת דברי קבלה הם אמת. ואז הוא נתקבל להיות חכם פה, ודיין, והוא היה חבר בבית דין הגדול וכו' וכו'. אבל זה היה תנאי, שלא לטעון שדברי קבלה, יש חכמים שבמשך הדורות ככה אמרו, דברי קבלה זה סתם המצאה. נראה נורא. כן, אז הרב קוק כתב מכתב, זה מופיע בספרים. ומבני כך אמרו כל אלו הדברים, מה, למה אמרו? כי טענו שחס ושלום, מי שיאמין בדברים האלה, הוא עלול, הוא כמובן לא מאמין באחדות הבורא. כן? ובני אדם חושבים כי הנוטה מדברים אלו, חס ושלום, שהוא נגד האחדות, ככה, וכל זה אין ממש כלל, כי אין דבר זה כלל נגד אחדותו יתברך, ואין כאן מקום זה, כלומר, צריך ללמוד את הדברים האלה בחצינות ולעומק ולהבין דברי חכמי אמת, שבוודאי לא הם חס ושלום באו לפגוע באמונה באחדות הבורא, וזה בוודאי לא פוגע, כי כמו שהסברנו בפעם הקודמת, כן, הנשמה היא המקור וכל יתר הפעולות של הבורא הן נאצלות והן מופיעות מכוחו זה, אבל הם, זה גילויים כבר שונים של רצונו, לא של עצמותו. עצמות היא אחת, זה בדיוק ההבנה הנכונה, עצמותו של הקדוש ברוך הוא היא אחת, הוא אחד, הוא כולל הכל, יש בו הכל, וזה מצד עצמותו. אבל אנחנו בני אדם אף פעם לא מדברים על זה, כי אין לנו שום גישה לעצמות הבורא. כל מה שאנחנו מדברים זה בפעולותיו, כמו שאף אחד לא ניגש לנשמה של השני, נכון? אמרם, לפעמים הוא קורא לו נשמה, אבל הוא לא ניגש לנשמתו. אלא למה הוא ניגש? הוא ניגש להופעתו, לפעולותיו, לדיבורו, למחשבותיו, אבל לא אליו עצמו. מה?
שם שאלה.
יש לנו שאלה כאן? בוא נראה מה השאלה. אם אינני טועה, מכתבו של הרב קוק הוא לרב יחיא קפח, סבו של הרב יוסף קפח, נכון. זה נכון. זה נכון. זה צודק. מדובר על הסבא של הרב קפר, זה נכון, זה אמיתי, וזה באמת ככה. טוב, אתם רואים, בסוף באים לארץ, וכשמגיעים לארץ הכל מסתדר.
אבל בתוך חכמי הקבלה יש איזה, יש מחלוקת יסודית אבל לגבי, אני לא יודע אם זה נכון, אבל לגבי צורת ההשגחה של השם בפרטים ובכללים, או איך זה נקרא שם?
טוב, גם בזה, כמובן, חוכמת הקבלה היא כמו כל לימוד, יש בירורים עמוקים מאוד בפרטים. יש הסכמה על הכללים, אבל בפרטים, כמו כל דבר, זה לימוד לכל דבר. כמו שלומדים גמרא, נכון? בגמרא יש שיטות, יש אביי ורבא, אז אותו דבר, גם בקבלה יש דברים כאלה. כן? עובדה שעד הארי הקדוש היו כמה גישות וכמה שיטות. וזה פלא פלאים לראות את ההשגחה העליונה. הארי הקדוש היה בתקופה מקבילה לרבי יוסף קרו, בעל השולחן ערוך, נכון? הופיעו שני מאורות בעולם. מאור אחד בהלכה, רבי יוסף קרו בא, פסק הלכה. פסק הלכה. בין כל השיטות שקדמו לו, מה הוא עשה? הכריע. פסק דין. ככה, ומה בא? ואיר כמה הערות, תוסיף כמה תוספות. אבל היסוד שולחן ערוך. מה עשה הארי הקדוש? שולחן ערוך של הקבלה. אותו דבר. כולם קיבלו, כמו שקיבלו את השולחן ערוך, כסמכות עליונה, כסמכות עליונה בענייני הלכה, אותו דבר קיבלו את דברי הארי כסמכות עליונה והכרעה בענייני קבלה. לא, אחרי השולחן ערוך כמובן באו עוד דברים, נכון, גם אחרי הארי הקדוש באו עוד כל מיני דברים. המהר"ל הוא קרוב לאותה תקופה, הוא לא רחוק מאותה תקופה, כן? הוא מאוד קרוב, בערך 50-70 שנה בערך, זאת אומרת קרוב.
לפני?
אחרי, אחרי. קרוב. אבל זה אותו דבר, זה פלא פלאים, איך הקדוש ברוך הוא, כן, לא אלמן ישראל, הביא שני חכמים גדולים, אחד יחיה בכל ענייני הלכה, שני יחיה בכל ענייני קבלה. אחר כך, כמובן, מזה, כמו שהשולחן ערוך יש הרבה תוספות, נכון? יש הרבה תוספות לשולחן ערוך, יש נושא כלים של השולחן ערוך, אז אותו דבר, גם בשיטת הארי יש נושא כלים, אבל היסודות סוכמו והסתדרו, וזהו. טוב.
הרב, מה הקשר בין מה שרבי שמעון קיבל למה שמשה רבנו קיבל?
מה, רבי שמעון בר יוחאי?
כן.
זה אותו דבר, כמו שהגמרא מספרת מסכת מנחות, שרבי עקיבא היה דורש תילי תילים של הלכות על כל תג ותג שבאותיות של ספר תורה, ומשה רבנו הגיע לבית המדרש, והוא התפלא לשמוע מה שרבי עקיבא דורש. נכון? מה זה, מה הולך פה? בסוף השיעור, מה אמר רבי עקיבא? כל מה שאמרתי לכם תלמידים זה הלכה למשה מסיני. זאת אומרת, בקיצור, רבי שמעון בר יוחאי הוא המשנה של היסודות של שמופיעים בתורת משה רבינו. בענייני תורת הסוד. הרי משה רבינו מה קיבל בהר סיני? גם תורה שבכתב, גם תורה שבעל פה. תורת הסוד היא תורה שבעל פה. תורה שבעל פה, נכון? אז כמו שהמשנה זה הופעת תורה שבעל פה בצורה שיטתית, והכל זה ממשה רבנו, גם הזוהר הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי זה משנה, ככה קוראים לזה. יש משניות בדינים ובהלכות, מי סיכם רבי יהודה הנשיא, ויש משניות בתורת הסוד, מי סיכם? רבי שמעון בר יוחאי. כמו כל התורה שבעל פה. יש משנה, יש גמרא, יש הלכה, אותו דבר בתורת הסוד. יש משניות, יש פירושי המשניות, יש הלכה, שראה הארי הקדוש העמיד את כל הקבלה על שיטה מסודרת ושיטתית מתחילתה ועד סופה. כמו השולחן ערוך. אותו דבר, זה אותו יחס. בסדר? יופי, אמשיך מחר בעזרת השם.